בוקר טוב, אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, בצור ירום, פרק י"ח, להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חלה עמך ישראל, להצלחת כל עם ישראל ולהצלחת הקהילה היקרה בחד נס. אתמול דיברנו על 10 מישראל, ואפילו אם העשירי הוא קל שבקלים, עד שיש צורך לתת לו כיפה כדי שיכול להצטרף אליהם למניין. כיוון שרק במקום שיש 10 מישראל שכינתה שריה. לכן כל יהודי זה יעלום ולא להקל ראש מה שנקרא. לחשוב שיהודי פשוט וכו' וכו'. איך הגענו לזה? הרי לשון בעל התניא לפני כן שאומר בתחיל אורחים הוא שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל שירושה לנו מאבותינו. בא בעל התניא ואומר לך, תשמע, דחיל ורחימו, שזה אהבה מסותרת שנמצאת בלב כל ישראל, קיבלנו את זה ירושה. קיבלנו את זה ירושה מאברהם, יצחק ומיעקב. זאת אומרת, אין יהודי שאין לו את הירושה הזאת. אממה, כמו שאמרנו פה, יכול להיות שהסביבה שלו שהוא נמצא בה כרגע, הוא לא זכה להרגיש את זה. הוא לא זכה להכיר יותר את הקדוש ברוך הוא, כי הוא גר באיזה מקום שלא יודע מה, לא נמצאים שם יהודים וכו', ולא חסר כאלה, ויגיע היום בעזרת השם שהוא יתקרב, אז הוא ירגיש את זה קצת יותר. אממה, יש גם כאלה שחיים, מה שנקרא, במקום שיש תורה והכל, וגם קשה להם להרגיש את זה. רוצה להגיד לך, שגם רבי שמעון עליו השלום, כן, וגם יהודי פשוט, הכי פשוט כביכול, אין דבר כזה, אבל הכי פשוט שניהם קיבלו באותה מידה את האהבה הזאת. למה? כי זה בא מאבות אבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב. אז פה, בגלל זה נכנסנו לדבר על המעלה של היהודי. אומר, כתוב במדרש, שלעולם מן השכינה זזה מכותל מערבי. שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו. ככה כתוב בשיר השירים. יש בזה כמה ביורים, אבל מה שמתאים לדור שלנו, כשהולכים לכותל המערבי ורוצים למשל להתפלל מנחה או ערבית, לפעמים אין שם הרבה אנשים, ואז צריך לחפש אנשים כדי שיהיה מניין. כל מי שמזדמן לשם, למרות שהוא אדם פשוט, בקושי הוא מבין משהו, אף על פי כן מצרפים אותו בשמחה. בחסיד בלז עם גרביים לבנות, אחר כך בחסיד גור עם גרביים שחורות, אחר כך בחסיד סטמר בבגדים פסים, אחר כך בא בחור ישיבה ספרדי או ליטאי, ברגע שיש מניין מתחילים להתפלל בשמחה. 10 סוגי אנשים וכולם התחברו יחד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. בכותל המערבי כולם מתפללים יחד. לא שואלים מי אתה, מאין באת ולאן תלך, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, השכינה שלי לא זזה מהכותל המערבי, כי שם כולם מסתדרים ביניהם ולא בודקים אחד את השני. על כל פנים אומר כאן הרב, שיהודי מטבעו אוהב את השם. ולכן כשיהודי עושה מעשה שאינו רצוי, כל אותו היום הוא מצטער צער רב, על דרך שנאמר בדוד, לאחר שקראת את כנף מעילו של שאול המלך, ויחלב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. מה קרה שם? דוד המלך, הוא ראה את שאול המלך, רק רצה להגיד לו, תשמע, אני יכולתי להרוג אותך, אבל לא הרגתי אותך. אז מה שהוא עשה בסך הכל, כן, חתך את כנף מעילו. אמר לו, הנה זאתי הזרה. אבל מה קרה לדוד אחרי שהוא עשה את זה? ביח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. כאב לו מאוד על מה שעשה, והרגיש בליבו שזו עזות וחוצפה לעשות כן למלך ישראל. הוא גם נהנש על זה באחרית ימה ולא ייחם למלך דוד. נכון? כשם שהוא פגע בלבוש של המלך, ככה גם הבגדים שלו לא הספיקו לחמם אותו. זה מראה לנו, כן, שכשיהודי עושה מעשה והוא לא שלם איתו, יש לו נקיפות מצפון. איפה ראינו את זה? איפה אנחנו ביום יום רואים את זה? אז גם סיפרנו את זה, ברוך השם פה כמה פעמים נראה לי. הרב יורם, עליו השלום, היה אומר, שהרי ידוע שכל יום בת קול יוצאת מחורב ואומרת, אוי לבריות מעלבונה של תורה, נכון? אומר הרב יורם, אם כתוב, אז מסתמה שכל יום יוצאת בת קול. אומר הממה, תעבור בכל בית באשדוד, תדפוק בכל דלת. שלום, מה שלומך אדוני? תגיד, אתה שמעת את הבת קול היום שיצא מחורף? לא שמעתי. עוד בית ועוד בית. תדפוק, תשאל אותם. הרי כתוב, התורה לא כותבת סתם. צריכה לצאת בת קול. אומר הרב יורם שם, מה זאת הבת קול הזאתי? מה שאומר הבעל שם טוב. אומר הבת קול זה המצפון שיש ליהודי. מה כתוב פה? ויחלב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. כשיהודי עושה מעשה, שהמעשה הזה לא עולה בקנה אחד עם רצונו של השם יתברך, הנקיפות מצפון האלה זאת הבת קול שיוצאת מחורף. וזאת הנקודה שכל יהודי ויהודי ביומיום שלו צריך להקשיב לבת קול הזאת. כשאדם מרגיש נקיפות מצפון מטעות כלשהי שעשה בעריות, בגזל, או בינו לבין חברו, למשל, אם אדם הרוויח סכום מסוים והוא יודע שחלק ממנו לא הגיע לעדף ביושר, כל אותו היום הוא יתייסר בליבו, כי הוא יודע שאם הוא יאכיל את ילדיו מכסף גזול, תיכנס רשעות בליבם. זה נקרא שהלב מכה אותו, הלב שלו צועק עליו. מאיפה זה בא, הוא שואל. המקור לצער הזה הוא הקשר העמוק שיש בליבו של יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא. ועל בסיס זה שכבר קיים באדם שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא בפנימיות לבבו, ואינו חפץ כלל לעבור על רצונו, יש לו להוסיף ולבנות את שאר אהבת השם. הרי איך הגענו לזה? דיברנו לפני רגע על האהבה שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לעבוד אותו בתחיל ורחימו, בהירה באהבה. ואומר לנו שכל יהודי זכה לאהבה הזאת מהאבות הקדושים. האבות הקדושים נטעו בנו בכל יהודי ויהודי. במידה שווה בכולם הם נטעו את זה. זה בלדין. אליהו קיבל את הדחיל ורחימו, את האהבה הזאת, כמו שקיבל אותה רבי שמעון עליו השלום. אותו דבר הוא אומר. הוא אומר, זה נטוע בכולם. הוא היה באיזה סביבה מסוימת, וזה היה בסביבה מסוימת. אז פה הוא אומר, וזהו שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד. כי היסוד הראשוני של אהבת השם כבר קיים באדם יום היוולדו. למה מאוד? מה זה קרוב אליך הדבר מאוד? זה כבר בפנים, זה בלדי, נולדת עם זה. אברהם, יצחק ויעקב. השרישו את זה. הם נטעו בנו את זה. אז כל יהודי, בגלל זה הוא אומר, כי קרוב אליך הדבר, הלך די קל מאוד. תדע לך, זה בפנים. הוא אומר, קיים באדם מיום היוולדו, בירושה מאבותיו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. מה נשאר לו? ונותר לו רק להוסיף על מה שכבר קיים. משמע, נולדנו כולנו עם אהבת השם, עם הדחיל ורחימו, רק אנחנו צריכים להוסיף. מהותו של יהודי היא שהוא קדוש, אין יהודי רשע. כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. אם אתה חושב שהוא רשע, תבדוק את עצמך איפה קלקלת. כי אמרו חז"ל, מום שבך אל תאמר לחברך. אומר הבעל שם טוב, סוד זה יהיה בידך, אם מצאת מום באיזה אדם, מום זה הוא לא אצלו, אלא הוא אצלך. מום שבך, קודם כל הוא בך.
אין אדם רואה את נגיע חברו, אלא הם קיימים בו.
נכון. כך תשתדל לא לומר אותו לחברך. השם יעזור, זה עבודת המידות. זה עבודת המידות, מה אנחנו... כמה פעמים, אתה יודע, בן אדם קצר... שנייה אחת, אתה זורק באוויר. רגע, תעצור, תנשום. ראוי להגיד או לא ראוי להגיד? המוח צריך למחות בלב. מה הרבה פעמים אנחנו? מהלב, שולב, זה. אחרי רגע יושבים על כיפות מצפון. למה דיברתי? למה אמרתי? לא בסדר. פעם הבאה אני חייב לדבר עם עצמי לפני. זה עבודה. אומר, כשעם ישראל הגיעו לרפידים, לא היה להם מים לשתות. והם רבו עם משה שייתן להם מים לשתות. ויצק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט הוסקלוני? אמר לה הקדוש ברוך הוא, האם אתה בטוח שהם רוצים לסקול אותך? האם בניי הם כל כך מסוכנים? עבור לפני העם, ונראה אם הם יעשו לך משהו. אף אחד לא יסקול אותך, הם אנשים בישנים. לפעמים הם קצת עצבנים, אין להם מים ואין להם לחם. הם צודקים. תביא להם אספקה, ותראה איך הם ישמחו. קח את המטה שלך, ותקה בו על הצור. והוא יוציא את מימיו, וכך היה באמת. כשהגיעו המים הם שמחו, כי יהודי לא סתם צועק. רק שחסר לו הוא צועק. לכן, תן לו כדי מחסורו, כדי שלא יצעק. אבל זה רחוק מהשכל שהוא ירצה להזיק לך, כי יהודי במהותו הוא טוב וקדוש. אומר לך, תשמע, קודם כל חלק אלוקא ממעל. מעבר לזה שחלק אלוקא ממעל, אומר לך שכל יהודי ויהודי נולד, עם הדחילו ורחימו, מאברהם, יצחק ויעקב. זה כבר נמצא ביהודי. עכשיו הוא מספר לנו פה סיפור. לפני כ-50 שנה, כאשר מצפה רמון הייתה עדיין בחיתוליה, כמה פעילים מיד לאחים שהיו בדרכם לשם. כשהגיעו לנתיבות, נכנסו אל הבבא סאלי כדי לקבל ברכה. היה זה ביום שישי בבוקר. הרב הושיב אותם ואמר להם, אתם הולכים למושב מצפה רמון. בסוגריים הוא כותב פה, הוא חשב שזה מושב. המושב הזה יש בו אנשים תמימים, פשוטים מאוד. אפילו השמה של בית הכנסת הוא עם הארץ גמור. ומה שהוא שמע שזה רק בשביל שיהיה לו ממה להתפרנס, והעבודה הזאת מחיה אותו. ולכן, אם תראו אותו שהוא עושה טעות, אל תעירו לו, ותיזהרו שלא לפגוע בו, אלא תדברו איתו יפה. הם התפלאו מדברי הרב, שהרי הם באו רק לקבל ברכה, והנה הרב מתחיל לדבר איתם על השמה של בית הכנסת, ועל האנשים הפשוטים, איך להתייחס אליהם ואיך לדבר איתם. אפילו בני הבית התפלו מתנהגות זו של הרב. הרי הם יודעים שהבבא סאלי היה שתקן גדול, ופתאום הם רואים שהוא מעריך איתם בדיבורים. אותם פעילים שתו איזה משקה ויצאו לדרך. הם הגיעו למצפה רמון, ובליל שבת הם התפללו בבית הכנסת המקומי. כשסיימו את התפילה, ניגשו אותם פעילים יחד עם שאר המתפללים לרב של בית הכנסת, כדי לומר לו שבת שלום. והרב הזמין אותם להתארח אצלו בשבת. ולכן הם המתינו לרב עד שיצא מבית הכנסת וילך לביתו. בינתיים, השמש היה אוסף את כל הסידורים, סדר את בית הכנסת, וכשהם יצאו הם הבחינו שהשמש קיבה את כל האורות ואת כל המעבררים שהיו בבית הכנסת. כשהם ראו זאת חשכו עיניהם, הרי שבת היום. הם רצו להעיר לו על זה. אך כשהרב הרגיש שהם רוצים לגשת אליו, הוא מנע באדם ואמר להם שהשמש שלנו הוא מאוד רגיש. אני כבר זמן רב רואה את מה שראיתם כעת. ובכל זאת איני אומר לו כלום. עד שבעזרת השם, עם הזמן הוא התחזק מעצמו. באותו הרגע הם נזכרו בשיחה של הבבא סאלי איתם. והבינו שהבבא סאלי ראה את כל זה ברוח קודשו. ורצה למנוע מהם שלא יגרו בו. דבר שיפגע בו מאוד. הם לא יכלו להתאפק. ומיד במוצאי שבת בדרכם חזרה לביתם, נכנסו שוב לבבא סאלי. וסיפרו לו את כל הסיפור. אמר להם, אני הרגשתי שכשתלכו לשם אתם תראו את השמש מדליק את האורות ומחבא אותם. ולכן עזרתי אתכם. הרב הוציא סכום כסף הגון מכיסו ואמר להם שגידו לשמש שבגלל שהוא מסור לתפקידו עד מאוד, הוא נאלץ להמתין עד שכל המתפללים שבית הכנסת התפזרו לבתיהם, לכן עדיף לו להשתמש בשעון שבת. בדיוק אז התחיל השעון שבת לצאת. שיחבא מעצמו את התאורה והמעבררים, ובכך יוכלו לחסוך מעצמו תרחה ועיכובים מיותרים. הפעילים עשו כדברי הרב, הם קנו שעון שבת והסבירו לשמש כיצד להשתמש בו. וגם השמש שמח מאוד מהרעיון, ומאז ברוך השם הוא כבר הפסיק לחלל את השבת. זו הייתה הבחנה של הבבא סאלי. הוא רואה עד מצפה רמון שהשמש של בית הכנסת מדליק ומחבא את האורות בשבת. הוא מבקש מאלה שהולכים לפעול שם לחיזוק היהדות שלא להגיד לו כלום, אלא שיקנו לו שעון שבת לשבוע הבא. לפעמים מאירים לאדם הערה להחזירו למוטב, לא די שהוא לא חוזר, אלא הוא מתרחק עוד יותר. לכן צריך לתת לו אפשרות להגיע לכל דבר מתוך הבנה. אנחנו נוטים לשפוט. בני אדם נוטים לשפוט, אוהבים ישר לשפוט. זה עבודת המידות. הרב יורם עליו השלום גם פעם סיפר שהיה ככה גם בבית כנסת במרוקו.
השביטה הזאת היא גם גאווה.
ברור מה זה, השורש מה.
להגיד,
ברור.
אני יותר טוב, אם אני...
נכון.
אם אני מעיר למישהו, אז אני יותר טוב ממנו.
כן, כן. הרב יורם סיפר פעם על אבא שלו, הרב חנניה עליו שלום, שבמרוקו היה איזשהו בית כנסת שהוא היה הולך אליו, והיו שם הרבה אנשים שעבדו, אם אני זוכר נכון, באיזה שדה תעופה שם אמריקאי או צרפתי, לא זוכר. משהו שהיה שם אז בזמנו. והם היו הולכים בשבת. והוא שתק, הוא לא העיר להם אף פעם, ואומר, וכל האנשים שהתפללו שם, יום אחד הבינו את הטעות וחזרו בתשובה, עשו תשובה. לפעמים העניין של יגור,
כן.
מה זה לפעמים? אנחנו היום קודם כל בדור שאמרנו רק ימין מקרבת, אין שמאל דוחה. צריך לדעת את זה. אדם לא צריך לזלזל באף נברא, אלא להפך, לתת יד לכולם, כי היסוד הגדול ביותר הוא מה שאומר רבנו המערש. מה תועלת בפעולה של חסידות ויראת שמיים כאשר חסר העיקר? מה העיקר? הבן אדם הולך, פועל, עושה, אבל העיקר זה אהבת ישראל. אז הניתוח הצליח והחולה מת. איך זה יכול להיות? אתה כל כך דבק באמת, אתה כל כך דבק בהלכה, אבל עצם זה שוצאת את ההלכה שהיא אמת, וצריך ללכת לאורה. אבל פגעת עכשיו בכמה אנשים. מה יצא לך מזה? תגיד את ההלכה. תגיד אותה כמו שצריך. אבל כשם שיש דברים נשמעים, יש דברים שאינם נשמעים. אותו דבר, אחד לאחד. אתה רוצה להגיד משהו? אין בעיה, תגיד אותו, יש לך אחד מהמתפללים, אתה רוצה לדבר איתו? אין בעיה, דבר איתו, תגיד לו את הדברים על בוריים, אל תשנה כלום. קח אותו בארבע עיניים, דבר איתו בארבע עיניים, דבר איתו ברחל ביתך הקטנה. למה אתה חייב ליד כולם? למה אתה חייב להשפיל אותו? למה אתה חייב לצעוק עליו? למה? כמו שאמרת לפני כן, גאווה. כי אני מרגיש שאני, אז אני יכול לתת לו בראש. לא, לא נכון. הוא אומר ככה, אהבת ישראל, ונוסף על כך גרימת צער לזולת. מי שיש לו נפש יזדעזע מדברים אלו, ומי שלא מרגיש שזאת מצבו קשה. לפי היסוד הזה אנחנו מבינים שאם חס ושלום נגרם על ידי אדם צער לזולת, גם אם קרה הדבר עקב עשיית מצווה כלשהי כמו שאמרנו לפני כן, ודאי שהמצווה הזאת לא עלתה לרצון לפני השם. זה לא יעלה לרצון, אתה לא יכול לפגוע ביהודי ולהגיד עשיתי מצווה. הקדוש ברוך הוא רצה את זה. מה? מה רצה? שתפגע ביהודי ועל הדרך תעשה מצווה? איך הגעת לזה? מה פתאום? כי היסוד הגדול ביותר בעולם הוא להטיב לזולת. ומכל שכן שלא לצערו, על כל צער שאדם גרם לזולת במוקדם ובמאוחר הוא יענש על כך. אפילו אם ציערו אותך, אל תצער בחזרה, אלא פשוט תברח, וגם תשתדל למחול להם. כי אם הם יענשו בגללך, גם אתה תסבול קצת אחר כך. כי כל שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הכי טוב, הדלת נעולה, עשה לי, לא עשה לי, תודה רבה להתראות, תהיה בריא. תהיה בריא, אני ממשיך הלאה, אני לא מכניס דברים לא טובים. זה דרגות גבוהות, אבל זה הוראה לחיים. מי שרוצה לחיות טוב, מגיע לפתח שלו, משהו לא טוב. הוא אומר, מה, מי פותח את הדלת? תגיד לי, כשאתה רואה נחש, אתה פותח לו את הדלת, אומר לו, תיכנס, מה פתאום, סוגר את הדלת? כשאתה רואה פגע, אתה פותח, מה פתאום, סוגר את הדלת? לא להכניס למוח, לא להכניס דברים לא טובים, אומר לך, עזוב, אל תתעסק, סור מרע, תברח. כשהלב שלך נקי מכל רגש של שנאה או הקפדה על יהודי כלשהו, הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בלבך. ולכן כשראה הלל הזקן שבני דורו לא נוהגים כבוד זה בזה כראוי ואף מצערים זה את זה, כבר הבין שבית המקדש הולך להיחרב, והחליט שכל עוד הוא חי הוא ידרוש להם שכל התורה כולה עומדת על רגל אחת. כלומר, על יסוד עיקרי אחד, שמה ששנוי עליך, לא תעשה לחברך. אבל, רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ההבדל ביניהם, שהלל דגל בסור מרע. הוא אמר לך, מה ששנוי עליך, תעשה לחברך. הוא אומר לך, סור מרע, בא רבי עקיבא, מה אומר לך? עשה טוב. אומר לך רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא הלך לבעשה טוב, הלל הלך לסור מרע. אמנם, גם זה, דרך אגב, זה השיטה, זה מה שדיברנו, של עובדה ולשומרה, שהיה בגן עדן. שבהתחלה אמרנו לעובדה, שזה היה עשה טוב, מצוות עשה. ואחרי זה יתהפך, נכון? זה לשומרה ולעובדה. אומר לך, לא, לא. קודם כל, לשומרה תישמר מהחטא, סור מרע. אחרי שסרת מרע, עכשיו אתה יכול לעשות טוב. אבל קודם כל, סור מרע. כי יתהפך, יתערבבו שם, כבר הטוב והרע יתהפכו בגן עדן. אמנם גם הלל מודה שצריך את שניהם. אלא שבתחילה צריך לעבוד על הסור מרע. כלומר, יש להיזהר שלא לגרום לזולה צער, ורק בשלב מאוחר יותר להטיב לו. ובא בעל שם טוב וחידש, שבדורות שלנו אין זמן להתעסק עם הרע, לכן סור מרע. הסתלק ממנו ותשקע את כל מאמציך בעשייה טוב לזולת, וריבוי הטוב יסלק את הרע מאליו. כי אדם, מה יקרה הרי? מה אדם יכול לחשוב? אומר כי אדם יכול לחשוב שסור מרע, הכוונה היא שלא לעזוב את הרע עד שהוא יתוקן. יבוא בן אדם ויגיד, רגע, מה זה סור מרע? אני עכשיו לא יעזוב את הרע, זה עד שאני אתקן אותו, ורק אז אני אתחיל לעשות טוב. אך האמת היא שאם תינה כן, לעולם לא תגיע לשלב של ועשה טוב, שהרי הרע מרובה לאין שיעור. ולכן אומר הבעל שם טוב שהעיקר הוא להרבות בעשייה טוב. ללמוד עוד מסכת, להוסיף באהבת ישראל, להרבות בצדקה ובגמילות חסדים. ובזה תרוויח שריבוי האור ימעט ממילא את החושך. זה תורת החסידות. אדם צריך להבין, הרי איפה בא היצר הרע? להתעסק ברע. לפעמים אדם חושב שאם הוא ילחם ברע והוא יתעסק איתו, הוא ינצח אותו. הוא אומר לך הפוך, הוא אומר לך, אל תיגע בו, ברגע שנגעת בו אתה בבעיה, אתה כבר חלק ממנו, נדבקת בו, זה כמו, איך אמרנו, עם העיבוד האורות.
כן, מתעסק בביוף, משהו מהרעך ידבק בך.
נכון, איך זה, עם הבורסקאי, בעיבוד אורות, שזה מסריח. הוא אומר לך, מה פתאום, אל תתעסק איתו. אתה תתעסק עכשיו בטוב. תעשה טוב, אתה תראה שהרע ילך מאליו. רבי מאיר בעל הנס למד תורה מאלישע בן אבויה. למרות שכל שאר החכמים התרחקו ממנו וטענו שהוא רשע, רבי מאיר בעל הנס היה היחיד שטען שבסך הכל הוא התבלבל ונכנסה בו רוח שטות. אך מיסודו הוא טוב. ולכן היה לומד ממנו תורה. אמנם, בגמרא חגיגה תדווה ועמוד ב', מבואר שמתחילה כעסו עליו בשמיים, עד שברבא בר שילה ואמר שרבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. כלומר, הוא התעלה מהחלק הרע שבו, ולקח רק את החלק הטוב. אין חכם בעולם שהקדוש ברוך הוא הביע את דעתו עליו כמו שהביע על רבי מאיר. אומרת הגמרא בעירובין י"ג עמוד ב', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר אל תמה טהור ומראה לו פנים, אל טהור תמה ומראה לו פנים. מה אומר על זה רש"י, פירש רש"י? לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים ובאיזה אין דבריו נכונים. שהיה נותן דעת מיושב והגון על אין הלכה כהלכה. לא הצליחו להבין את העומק של הדברים שלו. איך הוא דורש על תמי טהור, על טהור תמי, לפה ולפה, והוא מראה להם פנים. לא הצליחו להבין. בעזרת השם, שמזכה אותנו, נמשיך מחר.